אנחנו לקראת סוף פסל מיכה, אבל זה לא עובד. אנשים אלימים, בני דן, אנשים מרי נפש, לא מעניין אותם שגנבו למישהו את האפות שלו ואת התרפים, מרי נפש, אומרים לכהן הזה בוא תהיה איתנו, ואומרים שם מה לך כי נזעקת, אומרים ויאמרו אליו בני דן, אתה שמע קולך אמרנו ונפגעו בכם אנשים מרי נפש ואספת נפשך ונפש ביתך. וילכו בני דן לדרכם, היה מיכה כי חזקים הם ממנו, ויפן וישב בביתו. והם לקחו את אשר עשה מיכה, ואת הכהן אשר היה לו, אשר היה לו, ויבואו על לייש, שוב, היום זה תל דן, כמו שאנשים יודעים איפה זה, על עם שוקט ובוטח. ויקו אותם לפי חרב, ואת העיר שרפו באש, ואין מציל, כי רחוקיים מצידון זה דבר אליים עם אדם בין שאין את רחוקיים מצידון נמצאת על קו מזרח מערב שלהם זה דבר אליים עם אדם קו צפון דרום והיא בעמק אשר לבית רחוב ויבנו את העיר וישבו בה ויקראו שם העיר דן שם דן אביהם אשר יולד לישראל ואולם לא יש שם העיר לראשונם במקום אחר היא מופיעה כלשם, לייש ולשם, שני שמות שיכולים להתחלף, אבל קשה להתעלם מכך שמה זה לייש? אריה. דן גור אריה יצלק מן המשל, אנחנו נוראים פה בשם דן אביהם, לשם, מה היא? זה האבן של דן, כן? כלומר, היה לנו בפרשת השבוע. עודם פתידה וברקת, לשם שבו ו... לא, עוד פנדה ורקת, נופך ספיר ויהלום. לשם שבו ואחלמה תרשיש שואם וישפה. כלומר, לשם היא האבן השביעית, שזה מתאים לדם. דם, שישה הראשונים השם בני לאה. ואז אנחנו מגשים לבני בלהה, אחר כך בני זלפה ואחר כך בני רחל, נאמר כתולדותם, כתולדותם לא הכוונה לפי הגודל, הכוונה לפי הגודל, אבל לפי סדר האימהות. כלומר, אני מעריך שדן היה גדול יותר, ככה זה עולה, מהפסוקים מיששכר וזבולון. אתה קודם מונה את בני לאה שהיא הייתה הראשונה, ואחר כך אתה מונה את בני בלהה, ואז לשם היא בנו של דן. מהם המשמעויות של העניין הזה, אנחנו תכף נדבר. הקימו להם בני דן את הפסל ויונתן בן גרשום בן מנשה זה הבחור ההוא הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ ועשו להם את פסל בכלל שעשה כל ימי היות בית האלוהים בשילה שוב אני מזכיר ברכת יעקב לדן היא דן ידין עמוק יחד שבטי ישראל, היא דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול גבוה. כלומר, דן מקבל בגוש דן, אזור פלישתי, לפלישתים יש רכב ברזל, לבני ישראל אין רחם ברזל, ואם רוצים להילחם נגדם, אז זה כמו נחש. נחש יכול לגבור על סוס, כלומר על רחם ברזל. אם הוא מצליח להגיע בחשאי ולנשוך במקום הנכון, כלומר, פעולות גרילה, באמצעות פעילויות גרילה מאוד אמיצות, מאוד עם מסירות, מאוד עם לישועתך קיוויתי השם, אז דן יוכל לכבוש את נחלתו, אנחנו יודעים שזה לא הלך. משה כבר אמר, דן, גור, אריה, יזנק מן הבשן. כאן הם מלחמו מלחמת פנים אל פנים, כמו במלחמה אמיתית, לא בחבר, לא כמו נחש על הדרך, אלא כמו אריה. וכאן הם זינקו, וכאן הם באמת יכלו לכבוש ויכלו להגיע, וזה גוש, וזה לא גוש דן, זה כמובן תל דן. עם כל מה שיש בו, ואז הם באמת עברו לכאן, וזה המקום. אי אפשר להתעלם ממקדש העבודה זרה שהם הקימו שם, אנחנו מכירים אותו, וזה מתחיל מפסל גיחה, אחר כך זה עבר לעגלים. אתם רואים כאן את הקשר בין פסל גיחה לעגלים של ירובעם. רואים אותו, בפסוקים. מה?
הוא המקבילה למקדש.
לא, אני לא מתכוון לזה. אני שואל אם אתם רואים את הקשר בין הפסוקים לעגלים של ירובעם. יש להם פסוק שהוא שחור על גבי לבן. זועק לשמיים, כן. נכון מאוד. כן? ויקראו שם העיר בשם דן אביהם אשר יולד לישראל, ואולם ליש שם העיר לראשונה. מה זה מזכיר? ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. זה נכתב כך באופן מכוון. כלומר, הפסוק שמצמיד לך את דן לבית אל. מה זה בעצם אומר? שני העגלים. כלומר, אתה רומז בו בעצם, אתה נותן פה את התשתית הרוחנית והדתית למה שיום אחד יקימו כאן, ואלו הם שני העגלים שאחד בבית אל ואחד בדן. זה הובן, כן? מה שאמרנו. ברור. כן. ובכן, אם שני הפסוקים מביאים את שתי הערים האלה, זה כמובן רומז לתשתית שם, כן.
אז בעצם זה לא יכל להיכתב על ידי שמואל. במיוחד אם כתוב עד יום גלותם, עד יום
גלות
הארץ.
זה המשפט הבא שאני, לשם אני הולך. גם ההקבלה לשני העגלים, וגם העובדה שכתוב כאן עד יום גלות הארץ, נבדוק מה זה עד יום גלות הארץ, וגם כשכתוב וישימו להם את פסל ניחר שעשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו, טוב, זה עדיין יכול להיכתב על ידי שמואל. חזל אמרו ששמואל כתב את ספר שופטים. אבל עד יום גלות הארץ ואת ההקבלה לעגלים, את זה לא יכול היה לכתוב שמואל. אלא אם כן תגידו ששמואל ידע בנבואה שיהיו עגלים ושתגלי הארץ, אבל זה לא סביר לעניין שלנו. על כורחנו אנחנו נתקלים כאן בתופעה שקיימת לנו פעמים נוספות, אבל כאן אחד המקומות הבולטים שאין מנוס מלדבר גם בספר שופטים על עריכה מאוחרת, חברו את המצלמה, לצורך העניין, לא. לדבר על עריכה מאוחרת, עריכה מאוחרת אני לא מתכוון מהמאה השלישית לפני הספירה או בכל מיני כאלה דברים. אני מתכוון להשערה שנראית על פניה נכונה מאוד, שמעלה אותה אברבנאל, לאו דווקא כאן. אני אומר, יש כמה וכמה מקומות שעריכה האחרונה של ספרי הנביאים כולם הייתה של ירמיהו הנביא. כלומר, שירמיהו הנביא יכול היה לערוך, יכול היה להוסיף הערה, יכול היה להדביק עוד איזשהו פסוק. וזה מותר, זה ספרי נביאים, אם הוא אומר את זה נביא ועושה את זה מדבר השם, אז מה אכפת לי אם הוא חי יותר מאוחר או חי יותר מוקדם? אז ודאי לא מתקבל על הדעת שירמיהו כתב את כל ספר שופטים. כי איפה הוא יודע? אתה צריך לכתוב מישהו שהוא בין התקופה, או בערך בין התקופה. וזה באמת מתאים למה שחז"ל אומרים ששמואל כתב את ספר שופטים. אבל איזה מין הערה כזאת, כן, שקראו את שם המקום בשם דן אביהם, זה יכול היה לכתוב גם שמואל, אבל ואולם לה שם העיר לראשונה, כדי לכנוס לנו לעגלים, זה דבר שכבר הוסיף אותו ירמיהו. וגם מה שנאמר, את יום גלות הארץ, זה דבר שהוסיף אותו ירמיהו, אני הולך כאן בעקבות השערתו של אברבנאל, שנראית כאן בהחלט טובה ומתקבלת על הדעת, שיש לנו עריכה סופית של ספרי הנביאים, והיא מאוחרת, אבל עדיין כמובן בתקופת הנבואה, אנחנו לא מדברים על העריכה שאחרי תקופת הנבואה, זה דבר בלתי אפשרי. יש כאן איזושהי סתירה. מצד אחד אתה אומר על יונתן בן יהושע ומנשה ובניו היו כהנים שבט אדוני עד יום גלות הארץ. ומצד שני אתה אומר, וישימו להם את פסח מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. כלומר, סביר להניח שפסח מיכה לא גלה ביום שחרבה שילו. אבל הוא היווה אלטרנטיבה לשילו במשך כל הימים שהיה שם בית האלוהים. שוב, זה המשך למה שאמרנו, שאנחנו נמצאים כאן בפרקי אין מלך בישראל. כלומר, אמרנו, לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כל ימי בית האלוהים בשילו לא היו מלכים. ברגע שהייתה מלכות בישראל, והמלכות התרכזה סביב המקדש, בטל גם פסח מיכה. וזה היה כל ימי דוד ושלמה. זה חזר אחר כך בימי ירובעם במהדורה השנייה, כשהמלכות התפצלה לשניים. אבל הייתה כנראה הפסקה כל ימי דוד ושלמה. לאו דווקא מחורבן שילה, זה יכול היה גם להמשיך בימי נוב וגבעון. בגלל שכאמור אין זיקה לעיר המלכות ואין זיקה לעיר מרכזית, וכל שבט חי לעצמו וכל שבט נמצא איפה שהוא. ואז מין מקום כזה, כמו פסל מיכה, יכול להוות איזשהו מקדש מתאים לבני הצפון, ועושים את זה. בשם השם, שם השם הופיע פה כמה פעמים, אבל כמובן לא על פי הכללים שעל פיהם נבנה מקדש, מה שאומר לנו עד כמה חשובים הכללים המדויקים של משכן ומקדש, התורה כל כך מקפידה בהם, בדיוק, המאתיים וחצי והמאה וחצי, כל מיני דברים כאלה שנראים לנו אולי לא כך חשובים, אבל כשאתה מדבר על משכן ועל מקדש, אז הפרטים האלה חשובים ואין כמותם, אתה לא יכול לוותר על שום דבר. איך אנחנו רואים בפיוט, זה קצת מצמרר אותי. אבל בפיוטי סדר העבודה, אני רגיל כמובן לפיוט האשכנזי, אמיץ כוח, כן. ניתנו לממרס. אז זה מאוד כפוי פן יהי, כלומר, שם האדם יקבע קצת, כפוי פן יהי ותועדר סליחה. כלומר, אם אדם לא יהיה בדיוק נוזלי, אז לא יעלה לדעת שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל. כלומר, הדברים תלויים בפרטים הקטנים האלה. שוב, אני האחרון שחושב שסליחה יכולה להיות תלויה רק בשאלה שאם מרסו את אדם כמו שצריך. אבל שוב אנחנו יודעים בבית המקדש, כל דבר הוא בבחינת עם חיסר אחד מכל שמיים, חייב מיטה. כל דבר קטן, יש כאן שם חיוב מיטה בין השמיים, או חיוב קראת, או כל מיני חיובים כאלה. ואנחנו יודעים שהיו קושרים חבל לרגלו של הכהן הגדול בבית שני כדי לגרור את הגבייה שלו. בגלל חטאים שבכל דברים אחרים אנחנו מחשיבים אותם כחטאים קטנים. אבל כאן הם חטאים גדולים. שוב, כאן אתה מקים בית השם, אבל אתה מקים בית לשם השם, אבל אתה עושה אותו בצורה כל כך לא הלכתית. אבל שוב, אני רוצה להדגיש את הצד המקראי. ברור לנו לחלוטין. מקדש שנבנה שם הוא בלתי הלכתי בעליל. קודם כל בגלל שיש פסח. ובית בגלל שיש אפות וטרפים. ג' כל מי ש... אתם מכירים את המזבח בדן? איך עולים אליו? במדרגות. אז אם לא תעלה במעלות המזבחי, עשו שם את הכל הפוך מהלכה. לא יודע, כן, זה מין עם הרצון כזה. אבל בואו נניח, לצורך העניין, תיאורטית, שהכל נעשה על פי ההלכה המדויקת, בדיוק על פי כללי ההלכה. לא אפוד ולא טרפים, הכל נעשה על פי כללי ההלכה, הכל בצורה מותקת. מה הייתם אומרים על המקדש הזה? בואו נלך למשנה הפשוטה והבסיסית של לולב הגזול פשוט. למצווה הבאה בעבירה והמקרא כל כך מדגיש את זה כאן. והלכת לבנות מקדש, איך בנית אותו? עם גזלה, עם אלימות, עם רמאות, עם כפיות טובה כלפי מערך. ובאת אליו הביתה ולקחת את כל מה שהיה לו והשארת אותו בלי פרנסה, בלי כלום, רק בתירוץ שאתה מר נפש. תודה רבה. כלומר, אפילו הצד הזה לא היה בסדר. כלומר, המקרא נותן לך את ההקבלה בין שני הדברים. בין מצוות, שהייתי מגדיר אותם כמצוות מקדש בקודשיו, לשבע מצוות בני נוח, למה שאני קורא דרך ארץ קדמה לתורה. ופשוט הכל מתחיל ממשהו גזול, הכל העסק הזה מקבל כזה דבר כזה עצוב מתחילתו עצופו. ושוב, אני לא יודע אם דיברנו, די, דיברנו קצת על ויואל הלוי לשבת את האיש, אבל יונתן בן גרשום בן מנשה, מהנחה שזה באמת יונתן בן גרשום בן מנשה ולא בן 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 בן, אז שוב, יש לנו כאן עוד תמיכה לכך. שמעשה פסל מיכה, ואיתו גם פילגש בגבעה עם תחילת תקופת השופטים. עדיין נכדו של משה חי, אחרת נצטרך להעמיד בן, אני לא יודע איזה מין בן של בן של בן של בן של בן, ואי אפשר להתעלם מהביקורת הגדולה, אז אני מניח שלא דיברנו, שיש כאן על לא אחר מאשר משה רבנו. משה רבנו, אתה באמת איש אין כמוך. ועליך נאמר, לא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו, השם חיים את בנו. אבל משה רבנו, כשאנחנו בודחים אותך בפריזמה של הסתכלות מי הנכד שלך, אז אתה נראה קצת פחות. אי אפשר להתעלם, אני אומר כאן נשמע קשה מאוד. אבל אי אפשר להתעלם, נקרא, מכניס בו נון. דוחף אותה, אבל היא לא נדחפה לגמרי, אז היא נשארה תלויה, כן? ומשה נקרא כאן מנשה. זה גם שם עם אסוציאציות לא פשוטות במקרא. בעיקר כשמדובר על מנשה בן חזקיהו ומלך יהודה. וזאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, נדמה לי שעוד לא טיפה, זה איך דבר כזה קורה. ואפשר לענות שתי תשובות. וזה לא והיא בית האמא. שתי תשובות ששתיהן נכונות ושיש צורך לבחון את שתיהן. תשובה אחת שאומר כאן בעל התורים. הוא מביא את המדרש הידוע על ויהי בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש עמיתו. כולנו מכירים גם רש"י מביא שמשה עשה הסכם עם יתרו. בתחילת דרכו, שהבן הראשון ייוולד לעבודה שרה ולא יהיה מהול, והבן השני יהיה מהול. וייוולד יהודי. באמת, אנחנו מוצאים את בני אליעזר, שרבו למעלה, בספר דברי הימים, יש לנו על בני משה, בני אליעזר, אליעזר שבאמת היו לוויים חשובים ויקרים וטובים מאין כמותם. בני גרשון אנחנו לא מוצאים. שלא נבלבל עם גרשון קט ומררי, שזה כמובן בסדר, אבל בני גרשון אנחנו לא מוצאים. לפעמים מבולבלים השמות האלה, רבנו גרשום מאור הגולה, במם, נתקלנו, אני לא יודע אם הבאנו את זה כבר, הבאנו את הריף, שמביא את רב, בשיעור שלי ברמב"ם, את רב גרשון גאון, הוא מביא. כוונה כנראה, קראו לה קדמונים, קראו הרבה פעמים גאונים, כוונה, כוונה לרבינו גרשון מעולה, אבל בכמה ראשונים הוא נקרא גרשון, הוא נקרא גרשון, אבל שלא נבלבל בין גרשון, קאט ומררי, כשאנחנו בודקים בספר דברי הימים כאמור, אז אנחנו נמצא שם בין בני לוי, נמצא את בני אליעזר. היו לנו בכל מיני מקומות אגדות, בעיקר באתיופיה, שבאמת החזיקה מסורות יהודיות מאוד מעניינות, על שבט של בני משה, שהיה שבט של אנשים קדושים ונבדלים וכו' וכו' וכו'. אז בואו פה למצוא את זה. כן. ובכן, בפרק כ"ג, פסוק ט"ו, בדברי הימים א', נתחיל אולי קודם. פרק כ"ג, פסוק י"ד, ומשה איש האלוהים, בניו יקראו על שבט הלוי. שימו לב איזה משפט מסובך. ומשה איש האלוהים, בניו יקראו על שבט הלוי. מה אתה למד מכאן? שאולי זה לא כך פשוט. מה, משה היה לוי? באמת? כנראה יש פה. תן לי לעשות את השיעור. יש כאן שאלה על פה. בואו נגיד. ובהמשך, אנחנו מוצאים בני גרשום, שבואל הראש. חז"ל טוענים ששבואל זה יונתן בן גרשום. אחרי ששב אל השם, אז נקרא שבואל. יכול להיות. והיו בני אליעזר רחביה הראש, ולא היה לאליעזר בנים אחרים. ובני רחביה רבו למעלה, כן, כלומר איפשהו מורשת הלוי המשיכה דווקא מרחביה בנו של אליעזר מגרשום, לא יודע, זה איזשהו ענף שכנראה נחרט. אז שוב, אני הולך לרמז שנותן כאן בעל התומים. משה רבנו עשה הסכם עם יתרו שהבן הראשון ילך לעבודה זרה. בסופו של דבר ברוך השם שני הבנים יצטרפו למחנה ישראל. אבל כנראה שבגלל ההסכם הזה, בגלל שגרשום לא נימול בזמן, אז גרשום היה בסדר, לא מצאנו עליו שום דבר רע, אבל אצל הבן שלו כבר מצאנו בית. יונתן בן גרשום, בן מנשה, איפשהו התקיים בו מה שמשה הסכים עם יתרו, שבנו הגדול, שוב אפשר לדבר מצוקתו של משה, היה שם יהודי בודד במדיין. אני לא יודע כמה זיקה הייתה לו לעם ישראל בכלל בתקופה הזאת. כן, הרי גדל אצל בת פרעה, לא גדל עם תודעה יהודית גדולה. המקרה הראשון שהוא חש את עם ישראל, זה הסיפור הזה של מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו על הרוגדיה, אתה אומר. כלומר, לא הייתה לו הכרה טובה עם עם ישראל. והנה, זה בא לידי ביטוי, על ידי בן בנו, שהפך להיות כהן של פסח ותוזרה, וזאת הדרך שמציע בעל הטובים. והיא דרך בהחלט טובה ומכונה, אני רק רוצה להציע גם אלטרנטיבה. זה קורה יותר מדי פעמים ויותר מדי מנהיגים גדולים. תזכירו לי מי היו בני אלי. תזכירו לי מי היו בני שמואל. אנחנו נמצאים בצרות עם בנים של מנהיגים. למה זה קורה? תסבירו לי. כי אין להם זמן לטפל במשפחה. כי הם מטפלים בכל עם ישראל. ואז אין להם זמן לשבת עם הילדים שלהם וללמוד איתם דף גמרא. כי כל הצרות של עם ישראל עליהם על הראש. אנחנו מכירים את התופעות האלה גם בדור שלנו, וזוהי צרה גדולה מאוד. הבנים של מנהיגים ושל מנהיגים מורחנים. בנם דווקא, בנים של מנהיגים. אספר לכם מה קורה בבית של ראש הממשלה שלנו. אבל זה לא מקרה יחיד. היו המון דברים כאלה. אחד אחד. כלומר, זו תופעה שהיא בעיית. היא בעייתית במיוחד אצל משה רבנו, גם בגלל שהוא באמת פרש מהבית שלו לגמרי, יושב שם, אני יודע, באוהל מועד, ודיבר השם למשה פנים אל פנים. אבל שימו לב לביטוי, ומשה שאלוהים בעניו יקראו על שבט הלוי. בואו נשווה את זה לפסוק בספר במדבר, שאומר לנו את הכל. ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר השם אל משה בהר סיני. ואלה תולדות משה גרשום ואליעזר, ואלה שמות בני אהרון, הבכור נדב ואביהו אלעזר ואיתמר. רגע, נדמה לי שהמצאתי איזה פסוק, לא? המצאתי פסוק? כן, המצאתי פסוק. אז זה היה פסוק שמתבקש, ואלה שמות בני משה, תרשום ואליעזר, הרי אמרת ואלה תולדות אהרון ומשה, טוב, רש"י פותר את הבעיה. מלמד, כל המלמד את בנו של חברו תורה כאילו יהיה לדו, אבל בואו נלך עכשיו לפשטי המקרא. ואלה תולדות אהרון ומשה, ויום דיבר השם ומשה בהר סיני, ואלה תולדות משה, אין. ואלה תולדות אהרון, ואלה שמות בני אהרון, הבכור נדב, אביהו אלעזר ואיתמר. בעצם כאילו אומרת התורה למשה אין בנים. נראות לכם את זה בעוד פסוקים. אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניך עמה, נכון? זוכרים את הפסוק הזה? אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניך עמה. מה, טעיתי? מה? ואשתך ושני בניה עמה. הם אפילו לא נקראים בני משה, גם בהתחלה. ויקח יתרו חותן משה את סיפורה אשת משה אחר שלוקח, ואת שני בניה, הם בני משה. הם לא מופיעים כבני משה. הם חיים שם אחר כך כשבט זר, בתוך מחנה ישראל, וזה ללא ספק. פרשת על אודות האישה הכושית אשר לקח, אני לא נכנס לזה. יש לו נגרר לכל הסיפור. אבל שני הבנים התייחסו לציפורה. ציפורה כידוע הייתה לוויה, נכון? היא הייתה משבט לוי, נכון? אני צודק. ממש לא. מתבלבל היום כל היום. אבל ציפורה לא הייתה לוויה. כאן אומרים המשווים, בניו יקראו על שבט הלוי. בסדר, ציפורה של דבר נחשבים כמו בניו. אבל מלכתחילה זה היו בני ציפורה שנולדו בעצם כבנים נוכרים. יאללה, באו למחנה ישראל, אפשר לתת להם מעמד של גרים. אבל הבנים לא מתייחסים אליו, כשהבנים מתייחסים רק אל האימא. והאימא היא בת יתרו. אז הנה מה שקורה בדור השלישי. ונתן בן גרשום בן מנשה. איזה מישהו שנראה על פניו לא כל כך שייך, והולך לי ונהיה כהן לפסל ולכל מה שקורה שם. וסיפור עצוב, כאמור, אבל בזה פחות או יותר אנחנו מסיימים את הסיפור, וישימו להם את פסל מיכה אשר יצא כל ימי היות בית האלוהים בשילה. לזכור שגם מיכה, אלי נושא שהיה בן של שמשון וגלילה, כלומר גם כאלה חז"ל אומרים מיכה שנתמחמך בבניין, שעוד היה מהתינוקות האלה שהדביקו אותם בתית, ואיכשהו יצא משם. שוב, כל איסורי הגלות וכל הצרות שאפשר להדביק, שמהם בסופו של דבר יוצא כזה סיפור, אבל כך הגענו לפסל מיכה. והמקרא מתייחס לסיפור הזה בחומרה בלתי רגילה. אנחנו לא עזבנו את הסיפור הזה. פסל מיכה עוד יעסיק אותנו בהמשך. ויהי בימים ההם, ומלך אין בישראל. שוב, ממש כמו תחילת פרק י"ח, בימים ההם אין מלך בישראל. ובימים ההם שבט הדנים מבקש לו נחלה. ובכן, ויהי בימים ההם המלך אין בישראל, ויהי איש לוי, שוב, עוד פעם לוי, כמו הבחור ההוא, והוא לוי והוא גר שם, רומז לנו גם המילה גר שם, רומז למי שרומז. ואיש לוי גר בירכתי אפרים, לוויים הרי היו מפוזרים, היו להם הרי לוויים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. ותזנה עליו פילגשו. או, כאן אנחנו מגיעים לשיעור הכללי הראשון שנתנו במסכת גיטין, למי שזוכר. ותזנה עליו פילגשו. ותלך מאיתו אל בית אביה, אל בית לחם יהודה, ותהי שם ימים 4 חודשים. מי עוד היה ימים 4 חודשים? חידון בתנ"ך.
כל האזורניקים.
5 חודשים היום. מי עוד היה ימים 4 חודשים?
דוד אצל
אחיש מלך גת, גם ימים וארבעה חודשים. כן. כאן הראיה שכמובן למד בשירת אסתר. טוב. ובכן, הפילגש בטח למדה במדרשה. בואו, נמשיך את שלנו, עובדה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אבל בואו נשאיר. ובכן, ויעקב אישה, וילך אחריה לדבר על אמה, להשיבה, לנערו אמו וצמד חמורים, ותביאו בית אביה, ויראהו אבי הנערה, וישמח לקראתו. ויחזר אמו חותנו אבי הנערה, וישב איתו 3 ימים, ויאכלו, וישתו, וילינו שם. ויהי ביום הרביעי, וישכימו בבוקר, ויקום ללכת. ויום הרביעי הנערה לחתנה, ושאות ללבך פת לחם, ואחת אליכו. וישבו ויאכלו שניהם יחדיו, וישתו, ויאמר אבי הנערה אל האיש, ואין נבלין, ויטב ליבך. ויעקב האיש ללכת, ויצר בו חותנו, וישוב, והיה לנשם. וישכם בבוקר ביום החמישי ללכת, ויאמר אבי הנערה, שאות נא לבביך. כן, התחיל להיות אליס. והתמהמו עד עתות היום, ויאכלו שניהם. ויעקב האיש ללכת, הוא ופילגשו ונערו. ויאמר לחותנו אבי הנערה, הנה רפאה היום לערוב, לינו נא, הנה חנות היום. לין פה ואיתם לבביך וישכמתם מחר לברככם והלכת לו הלך. שוב, לא כמו אצלנו המציאות. הולך ברגל ותשקע עליך השמש ואתה נמצא באמצע הדרך ויש חיות רעות ויש גזלנים ויש... זה לא כמו היום, אתה בכביש בערב ואתה פשוט מדליק פנסים ונושא. כשאתה הולך ברגל ואתה הולך עם חמור ויש חיות רעות ויש גזלנים וכל מיני גויים. אי אפשר, ולא הבא האיש ללון, הוא כבר ראה מה החותן שלו, מה שלא למחר, ולא הבא האיש ללון, ויעקב הלך, ויבוא אדמו חכיבוס, היא ירושלים, ואימו צמד חמורים חמושים, ופילגשו אימו. נלמד את הסיפור עד כאן, ואז נמשיך. כמובן, אחת השאלות המעניינות שיש כאן, היא, ותזנה עליו פילגשו. גמרא במסכת גיטין, כולם מכירים. טוב, נחלקו בה רבי יונתן ורבי אביתר. האם זבוב מצא לה או נימה מצא לה? פה אני חייב רק להעיר לגבי הנימה, לא הבנתי את... לא הצלחתי לעקוב אחרי הלך דעתו של רש"י בעניין הזה, וגם לא של ראשונים אחרים. מה פירוש נימה מצא לה? לא יודע, קשרה לו נימה, אפס לעשות אותו כמות שופחה, לא יודע, לא אהבתי את זה. או כל מיני דברים מהסוג הזה, מה פירוש מצא לה נימה? מצא לה נימה, לעניות דעתי, הוא מצא בבגדים התחתונים שלה, הוא מצא שערה, וכשהוא בדק את השערה, היא לא שערה שלו, ולא שערה שלה. אם היא לא שערה שלו ולא שערה שלה, אז מה היא כן? שערה של איש אחר. כלומר, בואו נגיד, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מה צבא דברים. כלומר, מה שיש לנו מצא לה נימה. הסיפור הזה של הנימה מזכיר כמה סיפורים די דומים שיש לנו בסוגיה ביבמות, בדף כ"ד, על מה שנקרא עדי כיעור, כן, רוק בתוך הקהילה, רוק הכוונה שכבת זרע. הוא מכיר, זה לא שכבת זרע שלו. כן, או מוצא עקבים של נעליים מתחת המיטה. עקבים, שהוא בודק את הגודל של העקבים, מה שהיום עושה כל גשש, בודק את העקבים האלה, זה לא עקבים שלו ולא עקבים של אשתו. שוב, הרצפה הייתה כמובן מאדמה, אז יש תביעות רגליים. כל הדברים האלה נקראים עדי קיעור, שעליהם אישה יוצאת. נגיד כך. ושוב, מחלוקת שם, בכל הדברים האלה אני לא נכנס, או זבוב מצלה, שאז המשמעות של זבוב מצלה היא שהפסיקי שלו מרק לאכול, או כוס לשתות, ואם יש בפנים זבוב, כלומר שהמטבח שמנהלת לא ממש נקי. נגדיר את זה בלשון עדינה. כן, המטבח שמנהלת לא ממש נקי, לא סטרילי, ככה לא צריך להיראות. לשון אחרת, במה נחלקו רבי נתן ורבי אביתר? מחלוקת בית שמאי ובית הלל. על מה מגרשים אישה? האם מגרשים אישה כשמוצאים בה דבר ערווה, או מגרשים אישה על הקדיחת תבשילו, זה סוג של הקדיחת תבשילו. ולכן השכיחי רבי אביתר לאליהו, אמר לו, קודשרים בריחו במאה עסיק, אמר לו בפילגש בגבעה, אמר, אומר, נתן בני כך אומר, ואתר בני כך אומר, אמר, זה מזכיר לנו מאוד את מה שחז"ל אומרים על בית שמאי ובית הלל, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כלומר, זה בחינות שונות ללמוד את הפרשה. בסדר, זה נחמד. ואז הגענו מהאגדה הזאת, בדף ו', הגענו לדף צדי, ולשאלה למה האדם מגרש את אשתו, והגענו למחלוקת בית שמאי ובית הלל, ויש לנו דרשה, הייתי אומר, נחמדה. אני איפשהו מנסה לחתור כאן, שאם הקדוש ברוך הוא אומר, יונתן בני, כך הוא אומר, ויתר בני, כך הוא אומר, מעבר לבת קול שיצא על בית שמאי ובית הלל, יש כאן משהו שיש בו נפקמינה, להבנת הסיפור שלפנינו. אנחנו לא עוסקים במסכת גיטין, אנחנו לא עוסקים גם בשאלה למה אדם מגרש את אשתו. אנחנו עוסקים כאן בשאלות כבדות מאוד. הסיפור החמור ביותר והמזעזע ביותר בספר שופטים. גם השפיע ביותר בספר שופטים. והשאלה, למה זה קרה? זה קרה מחמת זבוב או מחמת נימה? נפקמינה למה? השאלה, עד כמה בסכסוך הזה בין האיש הלוי לבין פילגשו, עד כמה האיש הלוי אשם? או עד כמה הפילגש אשמה? אחר כך נפקמינה, על מי אנחנו נטיל את האחריות? על בני בנימין או על בני כל השבטים? זה ישנה לחלוטין את כל הסיפור. שאלה, מי אשם כאן? תהיה נראה נפקמינות הלכתיות, ואנחנו נראה את זה. גם נפקמינות הלכתיות, אבל גם נפקמינות שמתבקשות מההיגיון. מי אשם במה שקרה? בני בנימין או בני ישראל? אני אולי אסביר. אתם מכירים פחות או יותר את התוכן של... אני לא צריך פה לחדש את התוכן. אני רוצה לשאול את השאלה, ובואו נגיד, הייתה שעת מצוקה. אנחנו נבדוק את כל הפרטים. אני כרגע מתייחס לזה רק ממעוף הציפור. הייתה שעת מצוקה. הגיעו שם בני בליעל. רצו גם לשכב עם האיש. לשכב זכר. זה היה מוצדק שהוא הוציא את הפילגש שלו. במקומו. אני שואל את השאלה. אני אומר כאן דבר מאוד אכזרי. עכשיו, דבר מאוד אכזרי, ולכן תיקחו אותי בערבון מוגבל. אולי זה תלוי בשאלה אם מצא לזבוב או מצא לנימה. אם מצא לזבוב, אתה יודע, שר המשקים, שם אותו מבית סוהר. יש מדרש בגלל שנמצא זבוב בכוס המשקה של פרעה. אני יודע, שיהיה. אבל בוודאי לא סיבה להוציא את הפילגש. אם מצא לה נימה, אני מתחיל לשאול את עצמי כל מיני שאלות. ואני אסביר למה אני מתכוון. המקרה של הפילגש מזכיר מאוד תוספתא. על גויים שצרים על עיר ואומרים, תנו לנו אחד מכם ולהרגנו. אז בואו נעזוב את שיטתו המחמירה של רבי שמעון בר יוחאי, על פי שיטת ההלכה הרגילה, מוסרים להם מישהו או לא? תלוי אם הוא מחויב מיתה או לא מחויב. אם ייחדוהו להם, כשבע בן בכי, חלוקת רבי יוחאי אומר, יש להגיד שמחויב מיתה או לא מחויב מיתה, אז מוסרים להם. זה מה שלומדים מפרשת שבע בן בכי, שלא לשיטת רבי שמעון בר יוחאי. אם לא ייחדוהו להם, או לא מחויב מיתה, אז לא מוסרים. אבל התוספתא הזאת, היא בנויה על משנה. כשהמשנה מדברת על דבר אחר, על מה מדברת המשנה? מה? על נשים. באו גויים ואמרו, תנו לנו אחת מכם ונטמאנה. הם יטמאו כולם ולא ימסרו להם אישה, הם ימסרו להם אישה, כדי שכולם תישארנה טהורות. שאלה מסוג אחר, אבל דומה. מה המקבילה למחויב מיתה כשבע בן בכי, בנשים? בואו נניח שיש עשר נשים, אני מעלה לכם שאלה שורה בהלכה. בפוסקים. בואו נניח שאחת הנשים האלה לא מקבילה על עצמה. ועושה לפעמים כל מיני כאלה דברים. שאר הנשים, הסמי להזכיר, כולם טהורות וצדיקות, וכולם נאמנות לבעליהם. האם מוסרים להם אישה כזאת ש... בלב אחי. בואו נשווה את זה למשנה העיקרית. איך בכלל כל הסיפור הזה מגיע למסכת תרומות? כל הסיפור הזה של הנשים, איך הוא מגיע למסכת תרומות? עולה השאלה עם תרומה שנטמאת, ואתה רוצה להציל את התרומה, ואתה יכול להציל על ידי שאתה מטמא תרומה שהיא כבר טמאה. שזה עדיף מאשר שתטמא תרומה טהורה. בדרך זה אנחנו מגיעים לנשים, אז השאלה היא, האם אנחנו נמסור לטומאה אישה שכבר טמאה? או שמבחינת טומאה, ההיגיון פשוט אומר שזה לא כך. כי כך שהיא טמאה, אז היא טמאה. אז אם היא תטמא עוד פעם, אז לא עשית פה דבר רוע. כי הטומאה כבר הייתה טמאה. אבל באישה כל טומאה, זה בעיה בפני עצמה, אין דבר כזה אישה שהיא כבר טמאה. אישה כבר נטמאה פעם אחת, אז היא יכולה לזנות כל ימי חייה. אין דבר כזה, נכון? כל תרומה עומדת בפני עצמה. אז עולה השאלה, אבל ייתכן בהחלט, שאנחנו נמסור, אין לו דיון גדול ברשב"א, שאנחנו נמסור להם אישה שהיא כבר טמאה, כדי להציל את אנשים הטהורים. השאלה הזאת עלתה ביתר שאת ויתר אז, בצורה קטסטרופלית, כתשובה שמופיעה בעבודה ביהודה. יש תשובה על זה, אבל כתב את זה לא עבודה ביהודה, אלא בנו. כן? לא רבי יחזקאל לנדאו, אלא בנו, רבי שמואל לנדאו. אנחנו מדברים על מחצית השנייה של המאה ה-18. פחות או יותר זמנו של הנודע ביהודה. והיו גיוסי כפייה של נערים יהודים לצבא. איזה מלחמה? תזכירו לי. ומה? מלחמת שבע השנים. מדברים על אוסטריה, בוהמיה, כל האזור הזה. והיו גיוסי כפייה. והיו כאלה שניסו לטעון. כיוון שיש, כלומר, כל קהילה הייתה צריכה לתת מכסה, והייתה הטענה, כיוון שבכל קהילה יש כמה פרחחים מנערי גבעות, או אני לא יודע איך להגדיר את זה. כאלה שבלאו הכי מתבטלים, ולא לומדים, ולא מקיימים מצוות, ולא... כמו אישה טמאה. בקיצור, אנחנו נשלח אותם לגיוס, ולא נוציא ילדים מהתלמוד תורה. כמובן, בנו של הנודע ביהודה דחה את הסברה הזאת מכל וכל ובתוקף רע, ואמר, אין דבר כזה, אין חיה כזאת. אבל זה ענק. למה אני אומר את כל הדברים האלה? אפשר לדון, יש פחות מקום לצדד ולשאול, האם היה נכון להוציא את הפילג'? זה עשוי להיות תלוי במידה מסוימת בשאלה. האם הוא מצא לנימה או מצא לזבות? אם היא אחת שכבר זנתה, או אבת יזנה כאן מלשון מזון, אנחנו יודעים, אבת יזנה יכול להיות מלשון זנות, יכול להיות מלשון מזון, אנחנו מכירים במקומות אחרים, ואז, כמובן, היא מצאה לזבות, ודאי שמה שנעשה שם, אבל אנחנו עוד נדבר על זה. טוב, יש לנו כאן סיפור מבדח על הסעודות שעורך החותם. נכון? נשארו עוד קצת, נשארו עוד קצת, יאללה, כבר נשארו עוד קצת, וכו' וכו'. זה סיפור משעשע, מעלה חיוך, אבל לאן לדעתכם הוא מוביל אותנו? לאן לדעתכם מוביל אותנו הסיפור הזה? תמיד אפשר להגיד שהחותן רצה שישארו אצלו לנצח כדי שהוא יוכל להשגיח שהבעל לא עושה יותר מדי צרות לבת שלו. אבל אתם רואים, הסיפור הזה בכלל מוביל לאיזה מקום, מעבר לעובדה שהוא משעשע. אחד לא מוכן. מה? זה נכון מה שאתה אומר, לא מספיק טוב, אבל זה נכון. כן.
זה מזכיר לי את משה ואיתו, אם כבר אנחנו בהקשרים.
לא רואה לאן זה מוביל אותנו. אני הייתי הולך לכיוון אחר. פרשת פילגש בגבעה באופן חד משמעי. אני מניתי 19 השבועות. באופן חד משמעי. כתובה בסגנון של פרשת סדום ועמורה. פרט אחרי פרט. היא כתובה באותו סגנון עם השוואות ברורות בין העיר גבעה לעיר סדום. הסיפור אותו סיפור, אנשי העיר, אנשי בליעל, נסבו על הבית, וכל שלב אחרי שלב יש שם סיפור סדום ועמורה. מתבקש שאם הפרשה הבאה כתובה בפרשת סדום ועמורה, אז הפרשה שקודמת לה, איך תיכתב? מה? המלאכים. על בסיס אברהם והמלאכים. על בסיס איזושהי הכנסת אורחים מאוד נדיבה. שוב, אני לא עושה פה סתם השוואה הכרה. זה מתחיל לקבל משמעות. מה המשמעות? הרי אם החותן היקר שלנו דומה פה לאברהם אבינו, אז למה דומה האיש הלוי? למלאכים? לא? מה? שם יש שלושה, פה יש אחד במשך שלושה ימים.
למה?
שלושה. מה
שלושה? הנער, האיש.
והחמורים. מה?
והפילגש.
והפילגש. טוב, בסדר. אני שומע. הפילגש אבל היא הבת שלו. אז גם אצל אברהם יש ארבעה, יש גם שרה. אני לא מקשיב את זה.
לא, אחרי תרחים, משם
שלך. אני שומע, בסדר. הנער, האיש והפילגש, בסדר. למה אני אומר את זה, שהלוי הצדיק הזה ממש דומה למלאך השם? אני הייתי מבקש ומצפה מהאיש הלוי, שאתה תתנהג כמו המלאכים. אברהם הכניס אותך יפה. מה עשו המלאכים? אנחנו נצא לקלוט, ויזכור אליהם את אברהם, וישלח את לוט מתוך אף אחד. החותן הכניס אותך כל כך יפה. סליחה, אולי תמסור את נפשך קצת יותר כדי להציל את הבת שלו. יותר ממה שעשית. אולי היה ניתן לצפות ממך להתנהג בקצת יותר נאמנות באותו מקום שלא הייתה הכנסת אורחים. אני מעלה זה קשה. כן, בהבנת הדבר הזה, מכל מקום לעניין שלנו, לא אהבה האיש לנום, ויעקב הלך, הולך ככה בשעת ככה, אחרי בין הארבעים, כשהשמש כבר נוטה, ויעקב הלך ויבוא עד נוכח יבוש, היא ירושלים. אמו זמת, חמורים, חמושים, ופילגשו אמו, הנער לא נזכר בפסוק הזה, אבל יהיה בפסוק הבא. הם עם יבוש, והיום רד מאוד. היום הרנה אל אדוניו, לכאן המנסו על עיר היבושי הזאת, ונלין בה. אמרנו, אי אפשר, אתה לא יכול לשאות בדרך, זה מסוכן מדי. בזמן זה, היום רד מאוד, כלומר, ממש בין השמשות. היום הרנה אדוניו, ופה כמובן ביטוי מאוד אירוני, היום הרנה אדוניו, לא נסו אל איש נוכרי שלא מבני ישראל, ועברנו עד גבעה. אנחנו נלך לעיר של גויים, חס וחלילה. אנחנו נלך לעיר של יהודים, גבעה, שוב, רק לתת לנו קצת את התמונה, לא כך בעיה, כולם יודעים איפה זה בית לחם. יבוש, פחות או יותר אזור עיר דוד, קצת יותר למעלה, נכון? אתה עוקף את יבוש ואתה ממשיך צפונה, עיר גבעה זה היום מה שנקרא פסגת זאב מערב. כלומר, כשאנחנו נוסעים בכביש לפסגת זאב, פונים ימינה לפסגת זאב, שמאלה, עוד פעם למושב הערבים, אני דווקא אוהב לנסוע שם, היום יש שם כביש טוב שנוסע דרך מחלף בן ציון. אז שם, אם אנחנו פונים שמאלה לכיוון מחלף בן ציון, המקום הגבוה, הגבעה הזאת, היא העיר גבעה. עונה גם לשם תל אל פול, ומבחינה היסטורית, מה שיש שם זה שני דברים שכדאי לדעת. א', הארמון של חוסיין, הוא בנה שם את הארמון שלו. ושם הוא רוצה לגור כירושלים, שתהיה עוד עיר בירה של ממלכת ירדן. אני מדבר כמובן בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים. הארמון היה באמצע הבנייה, כשפרצה מלחמת ששת הימים, והמקום נכבש על ידינו, והארמון הזה מעולם לא המשיך להיבנות. כן, אבל הוא נמצא שם עד היום. מעניין לראות אותו, כן? משהו שנותן קצת תחושה על משמעות מלחמת ששת הימים. עוד מילה אחת מבחינה היסטורית על המקום הזה, כדי לדעת אם אתם עוברים שם, על הגבעה הזאת, להערכתי, אבל זו הערכה של הרבה היסטוריונים צבאיים, על הגבעה הזאת הוכרע גורל המלחמה על ירושלים במלחמת ששת הימים. אנחנו בדרך כלל רגילים, ככה, המסורת ההירואית, אנחנו רגילים לקרב בגבעת התחמושת, או בדרך שכם, או כל מיני מקומות כאלה. בסדר, אני אומר, הצנחנים עשו שם עבודה חשובה מעין כמותה, ואחר כך גם הגיעו להר הבית. ויש אומרים, אחר כך הגיעו גם לכותל המערבי, אבל בואו נגיד, אני מעדיף להגיד, אחר כך הגיעו גם להר הבית. אבל הקרב הגדול על ירושלים כנראה הוכרע על ידי השריון ולא על ידי הרגלים. ומי שעמד זה חטיבת השריון ה-40, שהגיע מאזור יריחו, הגיע כדי לכבוש את ירושלים המערבית, והייתה קרובה מאוד לעשות את זה, וכאשר מהר מאוד גויסה בחטף חטיבה 10, חטיבת הראל, חטיבת השריון של אורי בן ארי, כדי לצאת ולבלום אותה. שהיא נכנסה בשלושה מקומות, שהקרוב ביותר אלינו זה באזור מבשרת ירושלים, מה שנקרא מוצב שייח' עבדול עזיז, תוכלו לראות אותו במבשרת ירושלים, וכדאי לדעת שמבשרת ציון, מקום של כל מיני עשירים וגם סמלים רבים, תדעו לכם, מבשרת ציון בחלקה הלא קטן היא התנחלות. כדאי לדעת, שייח' עבדול עזיז קיים שם, זה היה כמובן מקום שהיה בשטחים, לא עלינו. והתנחלו. אבל לעניין שלנו, אורי בן ארי היה מפקד באמת גדול, גם במבצע קדש וגם לפני כן, היה צריך להיות, רמטכ"ל, אולי שהייתה לו איזו בעיה אחת קטנה. והוא משך את הכוחות דרך כל הסלעים ונבי סמואל וראה את שיטם, כדי להגיע לקו פרשת המים, בתל אל פול. והוא אמר, שם יהיה הקרב המכריע. הוא הלך עם חטיבה. אתם יודעים כמה טנקים הוא הגיע לשם? הגיעו לשם, בתוך כל הסלב, כל הדברים, הוא הגיע לשם עם שישה טנקים. עם שישה טנקים הוא הגיע לשם. והוא הכריע איתה לטלפון. יאמר גם לזכותו של חיל האוויר, שפעל כדי לעכב מאוד את החטיבה הזאת, באזור מעלה אדומים. טייס אחד, השם יקום דמה, ואחר כך נפל ברמת הגולן, אבל קיבל שם גם איתור, אריה אבן אור, אבל באמת פעילויות מאוד גדולות שעשה שם. מאוד עיכבו את החטיבה, והם הגיעו בסופו של דבר יחד לתל אל פול. אבל אורי בן ארי הגיע קצת קודם. והוא עלה לעמדות אש, והוא משם דפק את השאריות של חטיבה 40, וזה בעצם מה שהציל את ירושלים. כל הדבר הזה בעיר גבעה, ועל מה שקרה בעיר גבעה אצלנו, אנחנו נתפק בזה השם שבוע.